כן. טוב, מה שבעזרת השם ובלי נדר אנחנו עושים השנה, אם ירצה השם ואם תרצו אתם, אז נלמד לפי הסדר, אבל לא לפי הסדר פסקה פסקה, לא בגלל שלא חשובות כל הפסקאות, אלא מבחינת שיעורים, מבחינת נושאים, אז כדי קצת לטיפה להרחיב את העירייה, אז אם לומדים ממש פסקה פסקה, אז לפעמים אוחזים הרבה זמן באותו נושא, אז לכן אני קצת כביכול מדלג. וזהו, פשוט נתחיל וננסה לטעום מאורות הקודש, שזה כמובן מהספרים שהם קצת יותר מראש, קצת יותר רוחניים, וכבר ככה נוגעים בענייני הקבלה, לפעמים בצורה ממש ישירה, ולפעמים הם בצורה יותר עקיפה. אבל זהו, בעזרת השם, נתחיל, נכנס לעניין. כן, חוכמת הקודש הפועלת. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה, לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים, יפים ואציליים, אין להם אותה התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן. ובאמת אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם, חוץ מכוחו המדעי לבד. בואו רגע נעצור פה, לפני שנתקדם לחלק השני של הפסקה, ששם בעצם הוא יסביר את הפסקה הראשונה. אבל בואו נבין קודם כל סתם מה כתוב עוד לפני ההבנה של טעם הדבר. אז אומר הרב ככה, אני רוצה לנסות להבין מה ההבדל בין חוכמת הקודש, שבעצם זה, הייתי אומר, זה מילה נרדפת ללימוד תורה. למה הוא קורא לזה חוכמת הקודש? כי באמת צריך להתייחס ללימוד תורה לא רק כעוד איזשהו לימוד עכשיו של איזה ידע או משהו, אלא בעצם אנחנו עכשיו, בלימוד תורה אנחנו בעצם מנסים להבין את הקודש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא קודש. הקדוש ברוך הוא מציאות של רוחניות, מציאות של מציאות עליונה כזאת, והתורה האלוקית, כן? התורה שהקדוש ברוך הוא נתן, היא למעשה חוכמת הקודש. אז חוכמת הקודש, בניגוד לחוכמות, איך הוא מגדיר אותם פה, חוכמות העולמיות, כן? איבדתי לרגע את המילה. החוכמות העולמיות. מה זה החוכמות העולמיות? ברור, חוכמות העולמיות זה חוכמות הטבע, התכונה, ההנדסה, הביולוגיה, הפיזיקה, הגיאוגרפיה, כל המציאות שלנו, יש המון המון חוכמות. יש המון המון מה ללמוד על העולם. העולם הוא... עכשיו, ברור שגם העולם הוא אלוקי, וגם אותו הקדוש ברוך הוא ברא וכו', אבל עדיין יש הבחנה. זה תמיד שאלה, ההבחנה הזאת, של אתה אומר, זה ישיבות תיכוניות, לא יודע איך זה היום, היה פעם, כאילו, עד הצהריים לומדים רק תורה. מהצהריים לומדים לימודי חול. זה כאילו אווירה אחרת, לומדים לימודי חול, זה עכשיו חול, עכשיו זה... כבר משהו אחר לגמרי. זה באמת לא צריך להיות ככה, כי באמת הכל זה חוכמות, הכל זה דברים שקשורים לקדוש ברוך הוא. אבל עדיין יש בכל זאת הבדל, כי חוכמת הקודש היא באמת רוחנית. היא ממש עוסקת בהבנה של הקדושה, של המושגים הרוחניים. החוכמות העולמיות הן עוסקות בענייני החיים, בענייני המציאות, ככה, בענייני הטבע, בענייני האדם והחיים. מה ההבדל בין שתי החוכמות הללו? אז אומר הרב קוק, ההבדל המרכזי הוא שחוכמת הקודש יש לה כוח להפוך, שימו לב, להפוך, אגב, אתם יודעים, אם יש אותיות כאלה ברווח, מה זה אומר? מה? משפט מפתח, ומי כתב את זה, העורך או הרב קוק בעצמו? מה? זה אתה כבר לא יודע. אתה צודק, מאיפה תדע? אז הרב קוק, כן, הרב קוק בעצמו, הרב קוק בעצמו שהוא רצה להדגיש, נכון, היום, לא יודע, שמים משפט, שמים מרקר, שמים קו מתחת, לא יודע מה, כשהוא רצה להדגיש משפט, אז הוא עשה רווח קצת בין האותיות, וזה אמר שהמשפט הזה הוא חשוב. אז חשוב לדעת.
הוא חשוב כי הוא מסביר, או כי הוא חשוב?
הוא חשוב כי הוא, כן, הוא כאילו הלב של העניין. אז הוא אומר, מה היא עושה חוכמת הקודש? היא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה, לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. זאת אומרת, זה לוקח את האדם, תכף נבין את זה קצת יותר לעומק, אבל קודם כל בצורה בסיסית, לוקח את האדם, והאדם הופך להיות ממש חלק מהדבר שאותו הוא לומד. זאת אומרת, הוא עכשיו לומד על הקודש, הוא עכשיו לומד תורה, הוא עכשיו לומד כל... והוא בעצמו מתחיל להיות קרוב לדבר הזה, חלק מהדבר הזה, לעומת החוכמות העולמיות, ששם, אף הפי שהן מציירות, עניינים, נשגבים, יפים ואציליים, אין להם אותה, שימו לב גם פה, הוא הדגיש, התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהם אל ערכן. כן? זאת אומרת, יש כזה משפט, המתמטיקאי לא צריך להיות משולש, כן? הוא לא נהיה משולש, זאת אומרת, כן? כאילו, לומד מתמטיקה, הוא חכם מאוד מתמטיקה, הוא יודע המון מתמטיקה, זה לא שהוא עכשיו, הוא הופך להיות איזה מהות של זה, או כמובן, מתמטיקה אולי זה לא דוגמה טובה, כי אתה בכלל, לכאורה, זו חוכמה באמת מאוד ריאלית כזאת, מאוד זה, אבל גם בלימוד אחר, זה משהו בשכל, תכף נבין את זה יותר, האדם הזה לומד, השכל שלו מאוד מאוד מתמקצע בתחום הזה שהוא זה, בעניין השכלי הזה של הידע הוא מאוד מתקדם, זה לא הופך אותו מבחינה נפשית לאיזה אדם אחר. זה לא משנה אותו באופן מהותי. זה ההגדרה הבסיסית של הדברים. ועכשיו הוא מסביר את הטעם של הדבר. פסקה השנייה, כן. וטעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים. מיסוד החיים המהווה את הכל. ויש... בכוח התוכן המקודש, להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, וקל וחומר, להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. כל המדעים של החול, אין בהם זה הכוח, כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם, אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות. ועל כן, אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, טהורה וחיה באור החיים האמיתיים העומדים לעדי עד. אז בואו נחזור על הפסקה הזאת, כי היא פסקה, אני חושב, מאוד מאוד משמעותית ומרכזית. אני חושב שגם מאוד נוגעת לחיים שלנו, כי בסוף אנחנו לומדים את חוכמת הקודש, אנחנו לומדים תורה, וצריך להבין את הפוטנציאל שיש בלימוד התורה הזה בעצם לעשות בנו, לעורר בנו. אבל בואו נבין קודם כל מבחינה לוגית, מבחינה שכלית, למה ההבדל? למה ההבדל הזה בין לימוד חוכמת הקודש לחוכמות העולמיות? אז אומר הרב קוק ככה. בחוכמות העולמיות, אני אתחיל רגע מהחוכמות העולמיות, ואז נחזור לזה. בחוכמות העולמיות, אז בעצם ככה, המציאות קיימת, בסדר? העולם קיים, הטבע קיים, ועכשיו נכנס האדם ומתחיל ללמוד. הוא לא מייצר משהו חדש. המדע לא מייצר משהו חדש. הוא כל הזמן רק מחפש ומגלה בתוך המציאות הקיימת מה הסיבות שלה, איך היא עובדת, מנסה לנתח את מה שהוא רואה ולהבין איך זה עובד. מתוך זה שהוא מנתח את הדברים, אז לפעמים הוא גם מצליח נקרא לזה מבחינת אנחנו רואים, מבחינת תעשייה, מבחינת אנחנו פתאום עושים כל מיני דברים חדשים, אנחנו מגלים כל מיני, זה לא באמת דברים חדשים שלא היו, אלא פשוט האדם גילה שבעצם אם הוא ייקח את הדבר הזה, עם החומר הזה, ויפורר אותו לככה, זה לא ככה, כי אם אותם ביחד, אז הוא יצליח לעשות מכשיר כזה, או תרופה כזאת, או כל דבר אחר. אבל מבחינת המהות של הדברים, אין פה יצירה חדשה. יש פה לנתח את מה שקיים. זה מה שהוא אומר במילים, כל המדעים של חול, הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות, אלא הם מציירים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות. זה כבר קיים במציאות. התופעה הזאת קיימת, העצים האלה קיימים, שמש זורחת, הערים נמצאים, הרוח נמצאת, הים נמצא, כל המציאות נמצאת, ועכשיו רק צריך לגלות את הדינמיקה שיש בתוך הדברים האלה, והאדם ככל שהוא מתפתח, כלי המדע מתפתחים, המחשבה מתפתחת, היכולת, אז הוא מגלה עוד ועוד דברים, וזה בהחלט, זה נראה כאילו דברים חדשים, זה לא באמת דברים חדשים, אלא זה חדש לאדם, אבל זה לא באמת חדש שזה לא היה קיים. זה מה שקורה בחוכמות העולמיות, ועל כן המסקנה שלו אינם יכולים לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות ולהעמידו במצב של מציאות חדשה. זה לא משנה את האדם עכשיו להיות אדם אחר. האדם לומד והוא מדען גדול, אגב, לפעמים רואים את זה, זה מאוד כואב לראות את זה. יכול להיות אדם מאוד מלומד, מאוד חכם, באמת, יקבל פרס נובל, אני לא יודע מה, ומבחינה אישית יכול להיות על הפנים. לא רוצה לתת דוגמאות פה של איזה סופרים גדולים שאחר כך גילו שהם, לא יודע, נגיד שמות או לא שמות, מי שיודע למה אני מתכוון יודע, ומי שלא, אז עדיף שלא נגיד. אבל אנשים שמאוד נחשבים, כאילו נגיד סתם בדוגמה, בעולם הספרות בישראל, אחרי מותם, אז פרסמה המשפחה שהיו מתנהגים לא כל כך מוסרית לילדיהם או משהו כזה. זאת אומרת, אתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? כאילו, אם אתה אדם כותב, אתה איש רוח, אתה מדען גדול, אתה חדשה, אתה... וכן, אז הדרך, כמובן גם בחוכמות אחרות, כן, זה סתם דוגמה שפתאום עלתה לי לראש, לא נעימה, אבל זה כמובן יכול להיות גם בתחומים אחרים. יש פה תחום של שכל שפועל, ובזה אדם מאוד מאוד חזק, זה לא משנה את כל אישיותו. עכשיו, בואו נחזור חזרה, ופה חשוב להבין, כי זה משהו באמת עמוק, שצריך טיפה להתרכז כדי להבין אותו, מה קורה בלימוד תורה, לימוד חוכמת הקודש. יש פה כיסא, אתם יכולים לשבת. אז כל ענייני הקודש, נקרא רגע עוד פעם את המשפט ואז ננסה להסביר אותו, בסדר? חוזר להתחלת הפסקה. כל ענייני הקודש, שימו לב, ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהווה את הכל, ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית, וכד וחומר להטביע צורה חדשה על הנפש ההוגה. אז בואו נסביר את הדברים. אני חושב שאני מעריך שרובנו מכירים את המשפט שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. הסתכל באורייתא וברא אלמא. ככה אומרים חז"ל. כשהסתכל בתורה וברא את העולם, זה לא הדף קפה במסכת סוכה. נכון? זה משהו שנוצר כמה דקות אחרי בריאת העולם. המשנה, הגמרא, או המשנה, או אפילו התורה. אפילו התורה עצמה, התורה שבכתב שלפנינו, היא הגיעה 2000 שנה אחרי שהעולם כבר נברא. אז מה זה הסתכל באורייתא וברא עלמא? מה? מה זה? מה זה הסתכל באורייתא?
באופן מסוים להגיד את הדבר הזה, כל מה שנכתב, כל מה שנכתב הוא משהו שקורה באותו רגע. כל מה שקורה באורייתא הוא משהו שאנחנו לא מסוגלים להבין.
רגע, זאת אומרת, אתה אומר דבר טוב, זה בעצם משהו שמשקף משהו אחר. עוד הגדרה שמישהו רוצה ככה ל... כן?
נראה לי שמעתי שבוע שעבר שכאילו, התורה שקיבלנו זה לא התורה שקדמה לעולם. כאילו, לא שיש שתי תורות או משהו חלילה.
אז מה?
כאילו, לא כתוב, משהו כזה שלא כתוב בדיוק אדם בחווה, חתור וזה, אברהם. משהו יותר מהותי כזה, יותר
בחינות
שלה.
יפה.
המהות של התורה.
המהות של התורה, הרעיונות של התורה. אז מה שאתה אומר, אתה מתכוון לזה שהתורה בעצם הייתה בכלל רצף של אותיות, ולא החלוקה למילים היא כבר חלוקה מסוימת לפי זה, אבל עוד לפני האותיות בכלל. יש תורה שקדמה לעולם שהיא עוד לפני האותיות, זה תורה רוחנית, זה רעיונות אלוקיים, זה המהות האלוקית שמתחילה לצאת החוצה כדי לברוא עולם, כדי להשפיע חיים, כדי לברוא מציאות. כלומר, זה היסודות הכי עמוקים של התורה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה ובורא את העולם. זאת אומרת, העולם נבנה על פי התשתית של התורה. כלומר, התורה בעצם היא שורש החיים של המציאות, ואז על זה נבנה את המציאות. נראה לכם דוגמה פשוטה, שזה לא יהיה כל כך, קצת, זה לא יהיה כל כך באוויר. האדם, בוא ניקח דוגמה פשוטה. האדם, כל אחד מאיתנו, אתם ודאי מכירים, אתם רוצים שזה רובנו מכירים את זה, שהאדם בנוי במבנה של 10 ספירות. נכון, יש כל מיני ציורים, אפשר לראות בכל מיני ספרי קבלה, או אפילו סידורים לפעמים, שבראש יש ג' ספירות הראשונות, כתר, חוכמה, בינה, ואחר כך יש חסד וגבורה, יד ימין, יד שמאל, הגוף, רגל ימין, רגל שמאל. האדם הוא מבנה 10 ספירות. עכשיו, מה קדם? קדם האדם ואז אמרו שהאדם הוא מבנה 10 ספירות, או שקדמו 10 ספירות ואז נוצר האדם? ברור שמה קדם? ברור ש10 ספירות קדמו. 10 ספירות הם התורה הזאת שהסתכל בה הקדוש ברוך הוא וברא את העולם. עכשיו, כל העולם גם בנוי במבנה של ספירות. וכל דבר שאנחנו רואים בעולם, הוא חלק מהמבנה הרחב הכללי הזה של כל מה שקיים בעולם. אז אם נוצר אדם, אז הוא נוצר במבנה הזה. עכשיו, תשימו לב בעצם מה קורה בלימוד תורה. אנחנו לומדים תורה, הרי אנחנו לכאורה לומדים את דף קפה במסכת סוכה. אנחנו לא לומדים את הספירות. לפי זה היינו צריכים ללמוד כל היום, ללמוד רק קבלה. ללמוד כל הזמן ישר את ה... אבל מה, אבל ניתנה תורה, חומשה חומשי תורה, ואז התפתחה התורה, ויש משנה, ויש גמרא, ויש ספרים, ויש פוסקים, וראשונים, ואחרונים, והכל, אנחנו לומדים את זה, אנחנו לא ישר. אלא, אנחנו לומדים את זה, אבל זה עצמו, מאיפה הוא הגיע? שלוחי מצווה פטורים מן המצווה, זה לא התחיל פה. שלוחי מצווה פטורים מהמצווה, זה עצמו בנוי על שורשים שבסוף גם הם 10 ספירות. אבל זה 10 ספירות שכמו שבאדם הם מתלבשים בידיים, ברגליים ובגוף ובראש של האדם, גם בתורה זה מתלבש בגוף של התורה. מה זה הגוף של התורה? הגוף של התורה, זה המשנה והגמרא והשולחן ערוך, זה הגוף של התורה. אבל יש לה תורה נשמה. ואנחנו, אז גם אם אנחנו לומדים את הגוף, אבל אנחנו יודעים שבעצם אנחנו עכשיו נוגעים בנשמה. בסוף גם נלמד את הנשמה, מה זה בסוף? כאילו לא בסוף, בגיל 80. צריך ללמוד קבלה גם. אבל בשלבים, בסדר, לאט לאט, נכנסים לזה לאט לאט. ולא במקום הנגלה. יש את הנגלה של התורה ויש את הנסתר של התורה. ולומדים אותם במקביל כל הזמן, כי צריך ללמוד את כל התורה בשלמותה וברחבותה. אבל גם כשלומדים רק את הנגלה של התורה, יודעים שבעצם מאחורי זה יש את הנסתר. אם זה ככה, אז זה שונה מאוד ממה שקורה בחוכמות העולמיות. כי בחוכמות העולמיות אנחנו לא נוגעים פה עכשיו בשורש שברא את הכל. זה כבר נברא, עכשיו יש פה מציאות, יש פה כבר, כמו שאמרנו, יש פה עכשיו תופעה פיזיקלית כזאת או אחר. מנתחים אותה, מה בדיוק קורה שם? אבל כשלומדים תורה, הרי שימו לב, הסתכל באורייתא וברא אלמה. אז כשלומדים את האלמה, תראו גם את השם, החוכמות העולמיות. עולם. עולם זה מציאות, המציאות שבעולם. ערים, גבעות, שמש, ים, רוח, מציאות של, של טבע שאנחנו פוגשים. כשלומדים את האלמה, אז האלמה הוא נברא על ידי התורה, הוא כבר קיים, עכשיו לומדים אותו, אז לומדים. אבל כשלומדים תורה, בעצם בכל לימוד תורה, אתה מתחבר לשורש שבכלל ברא בכלל אותך, וברא בכלל את כולם, וברא בכלל את כל המציאות. אם זה ככה, אני קורא עכשיו עוד פעם את השורות. כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים. מיסוד החיים המהווה את הכל. יסוד החיים המהווה את הכל זה כמובן הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא רק הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם דרך התורה. אז התורה היא מקור החיים, שהיא גילוי לאלוקות, שהיא מקור מקור החיים. זה כמובן מקור כל החיים. ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים ולסוד הארץ. הרי הסתכל באורייתא הוא ברא אלמה. מכוח זה הוא ברא את העולם. כמו שאמרנו, מכוח העשר ספירות, מכוח העולמות, מכוח כל הדברים הרוחניים האלה, מכוח זה הוא ברא את העולם. וקל וחומר להטביע צורה חדשה על הנפש ההוגה. כלומר, אם זה יכול לברוא את כל העולם, זה יכול להיות תשתית של כל העולם, ברור שזה יכול לברוא אותי. מה הכוונה לברוא אותי? לברוא אותי מחדש. זאת אומרת, אני נבראתי, באתי לעולם, אני חי. זה הגוף שלי חי, המציאות שלי, אני חי. עכשיו, אני יכול בעצם בכל רגע נתון בחיים שלי להחליט לברוא את עצמי, תרצו לקרוא את זה לברוא את עצמי מחדש, להתחדש כל הזמן, בבחינה מסוימת באמת לברוא את עצמי מחדש. במה זה יהיה תלוי? זה יהיה תלוי באיזה עוצמה, באיזה דבקות, באיזה מאמץ, באיזה עמל, אני ילמד את התורה. כלומר, ככל שאני יעמיק יותר, יתאמץ יותר, ירצה יותר להגיע לשורשי הדברים, למהות של הדברים, ככה אני מגיע בעצם למהות ש... שיצרה צורך העניין אותי. עזוב עכשיו את כל, את כל העולם, אני לא, לא מדבר עכשיו על כל העולם, כי הרב קוק מדבר על זה שלתורה יש כוח לשנות, איך הוא אמר בהתחלה, מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה, לקרבם לאותה הרממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. כלומר, אתה הופך להיות, אתה הופך להיות בעצם דומה לספירות, דומה לקדוש ברוך הוא שהוא מקור הספירות, כי אתה מתחבר לשורש הזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו הבנתי בסוגיה שפה יש איזה ערך כזה או אחר, הערך הזה בעצם בסוף בתוך תוכו הוא קשור לאחת הספירות. כלומר, או שהוא כוח של חסד, או שהוא כוח של גבורה, או שהוא של שניהם ביחד, או... עכשיו, לא מתכוון עכשיו מכל סוגיה, תתחילו עכשיו לעשות פה עכשיו חיבורים לספירות. אני רק אומר איך זה מבחינה אמיתית. מבחינה אמיתית, השלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, יש פה איזה ערך מסוים שנמצא פה, והוא מגיע מאיזה ערך רוחני מאוד מאוד גדול. עכשיו, ככל שאני מעמיק בזה יותר, ככל שאני מתאמץ על זה יותר, ומבין את זה יותר טוב, אני בעצם חודר לשורש של הדברים, ואז אני הופך להיות חלק מזה. אני הופך להיות הדבר הזה עצמו, וזה משנה לי את כל ה... זה לא רק עכשיו מספיע. תראו, אמרתי קודם, אחד גדול, פיזיקאי גדול, אז בטוח שה... לא יודע, תקראו לזה, ה-IQ שלו, השכל שלו מטורף באמת, הוא ידען, הוא משהו כזה. אבל כל שאר התכונות שלו לא קרה להם כלום. למה? כי זה לא נכנס לו לנשמה. זה פגע ב... זה מכוון על אפיק אחד מהנפש, ובאפיק הזה הוא טוב. יכול להיות אפילו פסיכולוג שלכאורה עוסק בתורת הנפש, אבל הוא עוסק בה בצורה מאוד מאוד שכלית. מקווה שלא הייתם יותר מדי אצל פסיכולוגים, גם אני לא, אבל אני שומע לפעמים האנשים היו אצל פסיכולוגים, אומרים לי, בוא נראה, אנטיפט, כאילו, בן אדם, כאילו, אתה אומר, בוא נראה, איך זה יכול להיות? כאילו, בוא נראה, פסיכולוג, כאילו, הייתי מצפה עם פסיכולוג, שיהיה בן אדם אמפתי, יהיה בן אדם נחמד, יהיה בן אדם שבאמת, אבל כאילו, עשה תואר שני בפסיכולוגיה. הוא יודע, הוא יודע את כל התורות, את כל הזה, וגם מגיע אליו אדם, אולי הוא גם מצליח לעזור לו, אולי, אני מקווה שהוא גם יודע לעזור לו, למרות שהוא לא איזה מי יודע מה, אבל זה לא, יש לו איזה אפיק אחד שלא שינה את המהות שלו, את המידות שלו, את כל מכלול האישיות שלו, אלא כמובן זה יכול להיות שכן, אם הוא יעבוד על המידות שלו, הוא יכול, כל אחד יכול לשנות את המידות שלו, אבל לא הלימוד ישנה את זה. זה עבודה אחרת, שהוא יעשה על עצמו כבן אדם, שהוא יהיה אדם יותר טוב. אבל לא, לא, הלימוד עצמו כלימוד יפתח אצלו כוח מסוים. אגב, זה בעניינים שכליים, זה יכול להיות, לא יודע, אחד יכול להיות מוזיקאי מטורף, אז זה לא שכל דווקא. אולי גם שכל צריך שם, וזה כישרון אחר, ואחד יכול להיות צייר מדהים. אבל יש לו כישרון של ציור. זה לא הופך אותו לאדם יותר טוב. לאדם אחר, לאדם... אבל בלימוד תורה, אגב, בגלל זה נורא נורא כואב לראות שמישהו לומד תורה, ועדיין אחרי כל זה, המידות שלו ומכלול האישיות שלו ממש לא משתפר. זה ממש כאילו... משהו פה לא, משהו לא עובד פה כמו שצריך. הוא כנראה לא לומד נכון, כנראה לא לומד טוב, הוא כנראה לא לומד עם הרצון הנכון, הוא לא מדויק, הוא לא יודע בדיוק מה הוא עושה פה, אולי הוא לומד בשביל ליהנות מבחינה שכלית, אולי כי זה ייתן לו, אני לא יודע מה, כל מיני דברים, ואז יכול להיות שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, זה יכול להיות. היה לנו את זה בזוהר השבוע ביום חמישי, ראינו שהזוהר אומר, מתוך שלא לשמה, לפעמים בא לשמה, אם רוצים שהלשמה יגיע, זה יכול להגיע. אבל אם לא רוצים, אז זה אפילו יכול יותר גרוע. אדם לומד תורה, והוא נהיה עוד יותר זה, כי זה לא מכוון בכלל, זה לא מחובר בכלל למה שצריך להיות. אבל נקודת המוצא פה, שהיא מבחינתנו גם מאוד משמעותית, היא אומרת שאם אתה לומד תורה, אתה כנראה לומד בשביל להתחבר. אתה רוצה להתחבר למקור, אתה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתחבר לאותה תורה שבעצם בראה את העולם ובראה אותך, ואם תתחבר אליה, אז היא באמת, הגעת לנקודת השורש, זה משנה את כולך. זה לא רק משנה עכשיו את השכל, כי עכשיו אתה יודע עוד ידיעה בתורה. אתה הגעת עכשיו למקום הכי טהור, הכי אמיתי, הכי נכון, והתחברת אליו, אז הוא כבר, כמו הגזע של העץ, הוא מגדל את כל העץ. אז את כל המידות שלך הוא מגדל, הוא מגדל את כל האישיות שלך. זה מה שתורה יכולה ואמורה לעשות. עד פה, מה אומרים?
זה נורא... זו השקפה מסוימת שצריך להסתכל עליה. הרי חוכמת הקודש פועלת לעקור אותה מעצמיות תכונותה ועוד ולעמידו במצב של מציאות חדשה. המציאות החדשה היא נורא... ממתי היא נהיית מציאות חדשה?
כן, יציאות חדשה, היא נהיית, אולי מה שיכול לעזור לנו להבין את זה, האמת היא שיש מעט ספרים פה, בכל זאת מי שיש לו ספר, מכילה, יש לי לפעמים ככה עוד השלמות ככה מזה, אז מי שלא עושה, שיחזיק, זה פסקה ב', התחלת פסקה ב', הרב אומר ככה, הידיעה מן העולם והמציאות שבאה מצד החול, אינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת, לעומת הידיעה העמוקה של העולם והישות שבאה מצד הקודש. כי אמיתת המציאות והיש הגמור של הכל, היא רק בהיות הכל בא מצד ההופעה האלוהית, מצד הסתעפות חיים וישות ממקור החיים והיש. שכל מה שמתגלה בתור עולם והבעיה, הוא רק כאין צל קלוש לגבי הישות התאורה והאדירה שבמקור האלוהי. ונמצא שכל ההון המדעי של האדם יעלה ברוממות פאר גודלו רק שיעצר ויחסן במקור הווייתו שהיא דעת השם, שהיא הכרת הכל מצד מקור הכל. פה הוא אומר דבר מאוד מעניין נוסף. הוא אומר, אם נלמד המדעים, אחרי שנלמד את התורה, כמו שאמרנו, ללמוד עכשיו את התורה, זה בסוף ישפיע גם על המדעים. זאת אומרת, גם ההון המדעי של האדם, בסוף, הוא כן קשור למציאות האלוקית. הרי קדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה, אז כל האלמה הזה הוא בעצם, מה הוא? הוא גילוי של התורה, נכון? הרי תמיד החלום, חלום שאני כל הזמן חולם אותו, זה שיהיו מדענים, שאתם בעזרת השם תהיו מדענים, אני כנראה כבר בקדנציה הזאת, לא יודע אם זה יש לי סיכוי, אבל לכם עוד יש סיכוי, יהיו אנשי החוכמות העולמיות שהם ילמדו אותם תמיד עם ההבנה שכל חוכמה מדעית היא גילוי לעולם התורה. זאת אומרת, אתה פיזיקאי רציני, אתה חוקר, אתה גילית איזה משהו, עכשיו בוא תנסה להבין איך זה קשור לתורה. איך זה קשור להסתכל באורייתא. כלומר, מה המקור של הנוסחה הזאת? מה המקור של התגלית? אתם יודעים שתמיד מספר את זה, דבר מדהים. לפני כבר לא מעט שנים התקשר אליי בוגר שלימדתי אותו במעלות. לפני הרבה שנים. עשה תואר ראשון, שני, פיזיקה, הגיע תואר שלישי, ורצה לעשות את הדוקטורט על הדבר הזה, על להסתכל באורייתא וברא אלמא. זאת אומרת, רצה לקחת כמה תופעות פיזיקליות ולהסביר אותם, כי זה בחור שהוא ממש בן תורה, כל הזמן פנוי, הוא לומד תורה וגם קבלה, הוא באמת חבל על הזמן. אז הוא רצה להסביר תופעות פיזיקליות על פי תהליכים רוחניים. מה הייתה הבעיה, אתם יודעים? שלא היה מי ש... הרי אתה לא יכול לעשות דוקטורט בלי שמישהו הרי חייב להיות כאילו מה שנקרא מנטור שלך. צריך, מישהו צריך לזה. לא היה אף אחד ש... אף אחד לא יודע לזה. אמרו לו, שמע, אין לנו... אין לנו מישהו שיודע את זה. ואין לנו... גם אמרו לו, שמע, זה לא מדיד, זה כזה, אנחנו רוצים דברים מדעיים. הוא אומר, בסדר, אני אוכיח לכם, כאילו, את התופעה המדעית אני אוכיח, ואני אסביר אותה גם על פי... אמרו לו, שמע, זה לא, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אז יש פה כנראה, זה תהליך קצת ארוך, עד שהכל יתמלא באמת באנשי תורה כאלה, שכבר יהיה מי שידע את זה ויעשה את זה, בעזרת השם זה יהיה. אבל לשם בעצם צריך לצעוד. עוד השלמה קטנה ברשותכם, באורות התורה יש פסקה שאני חושב שיכולה עוד קצת לשפוך אור מה שאנחנו אומרים עכשיו, בפרק ו', פרק שהנושא שלו זה לימוד תורה, אז זה שתי פסקאות קצרות ככה לחמש דקות שנשאר לנו. בפסקה א', הרב אומר ככה, אין את זה לפניכם, אז תחזיקו בעל פה. מה שלומדים בקדושה, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. וההורה האלוהית באה מהמקור העצמי של הנשמה וממלאה את כל הווייתה. והחיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות. דוגמה יפה הוא נותן, תראו, כדרך שמתפשט אדם במרוצתו לכל קצות הגוף. אבל כל לימוד חילוני, מה זה לימוד החוכמות העולמיות, מכל מדע בעולם, אינו מחיה כי אם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו, וזהו יסוד ההבדל שבין קודש לחול. חוזר על זה פה ככה מאוד זווית. שוב, לימוד החול, לימוד הזה, אז הוא מחיה את אותו תחום שזה, אם אתה גדול במוזיקה, אז יש לך עכשיו איזה כוח בנפש, הוא עכשיו זה לא אומר על כל המכלול שלך. אבל מה שלומדים בקדושה, מעדן את הרצון, את השורש, וזה ממלא את כל ההוויה, והדוגמה פה היא מאוד יפה, כמו אדם במרוצתו שמתפשט לכל הגוף, כן? אם מערכת הדם, זרימת הדם בגוף עובדת כמו שצריך, שזה מגיע מהלב, אז ידוע, כן, אם אין סתימות, צריך שלא יהיה סתימות בעורקים, בסדר? תאכלו בריא, אל תאכלו הרבה שטויות, ולא לאשם, ולא כל הדברים האלה, חבל לסתום שם את הצינורות. אז אדם עובד, והוא מגיע לכל המקומות, והוא מחיה את הכל, כי הגעת לשורש, אז הגעת לשורש, הוא מחיה את הכל. וזה מה שהוא אמר אצלנו. אתה מגיע, אתה לומד תורה, אתה לא לומד עכשיו איזה פינה. אתה עכשיו בעצם דרך, אפילו שאתה עכשיו לומד משהו מאוד מסוים, אתה עכשיו לומד משהו בהלכה, לומד משהו ב... לא משנה מה, בגמרא, איפה שזה לא יהיה, אתה בעצם דרך הפרט הזה, אתה מתחבר ללב. אתה מתחבר ללב, ממלא את כל כולך. עוד אחרון, בפסקה י' א', לימוד התורה בהלכה, בהגדה, בפלפול ובכל דבר בתורה, מכניס את המאור שבחיי הישראליות בתוך נפשותינו. הוא מאיר בקרבה את הדעות הנאות והרגשות הטובות, הכמוסות בקרבה מצד התכונה המיוחדת של ישראל. כדרך שלימודים כוללים, מאירים בקרבנו את הדעות והרגשות של האדם הכללי. אומנם התורה נותנת לנו חיים, לא רק חיים לאומיים, כי אם גם חיים כלליים, כי התכונה האנושית היותר טובה תגיע לנו כשהיא תגיע במטבע הישראלי. אז פה דבר מאוד, מאוד מעניין, אומר, לימודים כלליים, כמו שבעולם הכללי, לימודים כוללים מאירים את הידיעות של האדם הכללי. זאת אומרת, אדם לומד משהו שהוא לא קשור לעם ישראל, לא תורה. החוכמות העולמיות שייכות גם לגויים. זה העולם, העולם שייך לכולם, ולכן יכול להיות גם גוי שיהיה יהיה מאוד חכם בתחום מסוים, וידע המון, וחזל גם אמרו, חוכמה בגויים, תאמין. יש חוכמה בגויים, היא חוכמה טובה, אתה יכול לקחת, והיא גם עושה טוב לעולם, כן? בסוף חוכמות בעיקרון בדרך כלל עושות טוב לעולם. כשאנשים הם לומדים, כשאנשים הם לא כל כך חומריים, לא כל כך זה, אלא משקיעים בידע, בכל זה, זה בכל זאת, אבל מה זה עושה? זה עושה משהו מסוים. אבל, אומר הרב, אבל לימוד התורה, בכל התחומים שלו, זה מכניס את המאור שבחיי הישראליות ומאיר את הדעות הנאות והרגשות הטובות. כלומר, זה, זה, זה פועל משהו שורשי, כללי, כמו שהוא אמר, כמו שהוא אמר אצלנו. וזהו, כיוון חשוב, כיוון מעניין. כמו שאמרתי, קראנו פסקה א', חלק מב', מי שרוצה ככה יכול לראות פה את כל פסקה ב', גם פסקה ג' קצת קשורה לנושא, אבל כמובן אנחנו לא יכולים את הכל, אבל ניסינו ככה לגוע בנקודה משמעותית, מרכזית, בעזרת השם לטובה ולברכה. שר כוח.